הארץ השבוע כאן ליאור קודנר. השנה היא 1984. אין הכרעה פוליטית ברורה אחרי הבחירות, ואחרי חשדנות רבה במערך ובליכוד חותמים על ממשלת אחדות. משה שחל, שהיה אדריכל להסכם ההוא, יהיה האורח המרכזי שלנו היום. הוא יספר על המגעים, על הפטיפורים של אריק שרון, החשש ששימון פרס לא יקיים את הרוטציה, והדיבור על ממשלת שיתוק לאומי. ובכל זאת, למרות הדמיון, משה שחל אומר שבני גנץ שגה כאשר חתם על ההסכם עם נתניהו. אין לו ניסיון פוליטי, נתניהו עם כתבי אישום שמנסה לברוח מהם, ובוודאי הוא לא ימסור את השלטון בעוד שנתיים. אחרי ההשוואה ההיסטורית, נהיה עם הילדה רינה, טרנג'נדרית בת 9. התמונה שלה מופיעה על השער של מוסף הארץ. רינה והאימא שלה, קרן ריבקין נודלמן, ידברו על היציאה מהארון בגיל 5. ורד לי תספר שיותר ויותר ילדים מרגישים היום בגוף לא שלהם, ואיך ההורים ומערכת החינוך מתמודדים עם זה. וגם על הריקוד האחרון של מייקל ג'ורדן. אלעד זאבי וניב הדס ינתחו את הסדרה המדוברת, מה נזכור מג'ורדן, על יחסיו עם המנהלים, השחקנים האחרים, וגם עם היהודים. הנה התחלנו. ממשלת האחדות החדשה אמורה לצאת לדרך ממש השבוע, אם לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון. אנחנו רוצים להבין איך זה עובד, מה הרקע ואיך מתפקדים תוך כדי, עם השר לשעבר משה שחל, שהיה אדריכל של ממשלת האחדות הקודמת. שלום.
שלום וברכה.
אז בוא נחזור 20 שנה אחורה, איך התנהלו המגעים אז בין שמיר לפרס?
קודם כל, בשונה מהיום, צריך לזכור, היו שתי מפלגות עם תפיסות עולם קוטביות בכמה תחומים, שלא היה ביניהם מגע מאז מלחמת ששת הימים. היה ממשלת בגין, אנחנו היינו אופוזיציה, נוצר מצב שבבחירות של 84 שתי מפלגות קיבלו כמעט אותה תוצאה. המערך קיבל 44 מנדטים והליכוד 41. כל אחד משתי המפלגות ניסו להרכיב ממשלה צרה עם מפלגות שונות. המבדל שאז נקראה בשמה, שס, שבפעם הראשונה השתתפה בבחירות וזכתה לארבעה מנדטים, לא הצליחו להרכיב ממשלה.
כמו היום, הייתה גם כזאת שנאה קיצונית בין המנהיגים?
בשונה מהיום, הרמות היו שונות. היו ויכוחים אמיתיים על אידיאולוגיות. היה עוד דבר אחד שפעל לטובת המערך, באותה תקופה הייתה אינפלציה שהגיעה לכ-600% לשנה. זה מצב שבו כמובן אנחנו כאופוזיציה תקפנו את הליכוד על חוסר יכולת לנהל ענייני מדינה. היה גם הנושא של הכניסה ללבנון, מלחמת לבנון הראשונה, עם אריק שרון, שהוא היה דומיננטי מאוד בתוך הליכוד. על רקע זה הוצאה הצעה להיפגש, ונפגשנו בפעם הראשונה במלון המלך דוד בירושלים, כאשר את הליכוד יצג שמיר, דוד לוי, מודעי, כמובן, ואריק שרון. בצד המערך היה פרס, רבין, יצחק נבון, אני וחיים ברלב.
בוא ננסה לחזור לאותה פגישה. מה, יש חשדנות, או דווקא שני הצדדים מאוד רוצים להגיע להסכם ועושים הכל כדי להגיע לזה?
הפגישה ההיא הייתה קצת מבוכה של שני הצדדים. יושבים שני יריבים פוליטיים שתקופה של 8 שנים התקדשו אחד עם השני בכנסת, כל אחד עם המטען שלו, ובאים בפעם הראשונה. אני זוכר אריק שישב על ידי, אני עם אריק הייתי ביחסים מאוד קרובים, אריק שהיה חשדן, חשד קודם כל בחברים שלו במפלגה, בין היתר באמת הייתה בינינו עד מחלתו מערכת יחסים מאוד קרובה. ישב על ידי שקמנו, והשיחה הייתה שיחה כללית, שבה סוכם שיהיה המשך, ששמיר ופרס ייפגשו ביניהם, כדי להכין קווי יסוד, לראות האם יש אפשרות להגיע לממשלה, ממשלת אחדות, ממשלה משותפת. אריק שקמנו, היה נגד, הוא רצה ממשלה צרה, הוא אומר לי, תראה, מכל הפגישה הזאת, הדבר היחידי הטוב, זה הפוטיפרים, ההוגיות של הקינג דיוויד.
שבאמת היו מוצלחים.
היו מוצלחים. אריק טיפוסי וחוש הומור, לא היה לו מתחרה. יצאנו החוצה, ואז סדרתי פגישות בין פרס ושמיר. פרס שהוא קל עת היה נפגש עם שמיר בארבע עיניים, ויוצא החוצה, כותב בדרך את הקווים המרכזיים של השיחה ביניהם, מגיע לתל אביב, נפגש עם צמרת המערך, אותו הרכב פרס, רבין, ברלב, אני, יצחק נבון, ומדווח. היה ברור שרבין יהיה שר ביטחון לאורך כל התקופה. ועלתה אז השאלה של הרוטציה, שנתיים.
כמו במקרה הנוכחי, עושים מי מתחיל, מי גומר, ואיך מעבירים את השלטון באמצע.
כן, היה ברור מי מתחיל, זה היה שמעון פרס. ביותנו עם שלושה מנדטים יותר, אבל גם בגלל הבעיות הכלכליות. אני חייב להגיד דבר אחד, שמיר, עם כל המחלוקת, גם במשך השנים לאחר מכן, שהייתה בינינו בתחום המדיני, הוא היה אדם הגון וישר. מילה זה מילה, היו לו גם דעות שלו. הוא מאוד רצה ממשלת אחדות, והוא רצה את רבין כשר ביטחון. הוא פחד שאריק שרון ילחץ עליו לקבל את התפקיד של שר ביטחון. אריק שרון היה אחרי ועדת כהן, אחרי סמרה ושתילה, שמנעה ממנו להיות בממשלת שמיר שר ביטחון. ושמיר מאוד פחד, הוא האמין ברבין, ורצה בעניין הזה למנוע משרון להיות שר ביטחון. שרון לא הפסיק לנהל מסע ומתן עם המפלגות החרדיות, והיו לו בכל כיס הסכמים. שרון הוא גמר משפטים, הוא לא היה עורך, לא עסק בעריכת דין, אבל הוא החתים את אגודת ישראל ואת שס, וסיפר לי יעקב שפירה שהוא לקח אותו לשדה ליד בית שמש, סיפר לי את זה בעצמו שפירה, הוא אומר, הוא פחד, הוא שאל אותו ביידיש, ווס וילסטה, מה אתה רוצה? מה אתה לוקח אותו, אתה יודע, עם הגוף שלו וכן הלאה. ואז שרון כישרון אומר לו, תגיד תודה שאתה נמצא איתי ולא עם שמיר, אחרת היית בחולות ראשון לציון. הסיפור המפורסם עם שמיר, שהוא שם חיסל איזה שטינקר, זה סיפור, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון.
בוא נתמקד בתפקיד שלך במסע ומתן הזה, איך מנסים לגשר בכל זאת בין הצדדים, ובסוף מגיעים לכלל הסכם.
בשבועיים של דיונים, והרבה פגישות, והיה ברור שהעקרונות האלה, רוטציה שנתיים, ממשלת אחדות, רבין שר ביטחון לאורך כל התקופה, מגיע יום אחד פרס מפגישה עם שמיר מירושלים, עגום פנים, שמיר חזר בו. אין ארבע שנים לרבין, ממש בגלל הלחצים של אריק שרון. והאמת היא שישבה כל צמרת המערך ללא מענה, מה עושים במקרה כזה? אני הייתי הצעיר בחבורה, אמרתי, תראו, מניסיוני כעורך דין, יש מצבים שבהם שני צדדים רוצים להגיע להסכם, מגיעים לפגישה משותפת, ואז כל אחד נותן פרשנות שונה והכל מתפוצץ. במקרים כאלה, אני אומר לצדדים, תלכו הביתה, תנו לי להכין נייר, הסכם, בכתב. בהיעדר הצעה אחרת, כי לא היה להם מה להציע, סיכמנו, זה היה יום חמישי, אני נסעתי לחיפה, הייתי אז שותף בסלמון ליפשיט, משרד גדול מאוד, עם 70 עורכי דין, ישבתי כל הלילה, והכנתי את ההסכם הקואליציוני. עכשיו, מטרת ההסכם הייתה כמה דברים. אחד, אנחנו פחדנו שיציפו אותנו בהתנחלויות. זה היה פחד אמיתי של המערך. דבר השני, מה עושים אם בתוך הצבעה, בתוך הממשלה, עובר מחנה אחד למחנה שני. היו מחנות כמו היום. המערך לקח דווקא את המבדל, זאת אומרת, ימינה היום הייתה בצד שלנו, שס הלכה עם הליכוד, היה גם יגאל הורוביץ שהתנועע בינינו. אני מצאתי פתרון, חזרתי עם נוסח במוצאי שבת, עם כל צמרת המערך, שבו פתרתי את העניין ככה. בהסכם יאמר שתהיה רוטציה, אבל לא סתם אמירה רוטציה אחרי שנתיים, אלא תאריך אוקטובר 1986, זאת אומרת שנתיים בדיוק אחרי ההסכם. שניים, שום נושא בסדר היום לא יעלה לדיון בממשלה, אלא בהסכמה של ראש הממשלה וממלא מקומו. זאת אומרת, זה היה פרס שמיר או שמיר פרס.
בוא נעשה לקפוץ ל-2020. לפי מה שאתה מתאר, החשדנות בין שמיר לפרס היא מאוד דומה לחשדנות בין נתניהו לגנץ, וגם מכניסים לחוקים כל מיני תהליכים שאמורים להעביר את הרוטציה, לגרום לזה לקרות בעוד שנתיים.
עלה העניין של חקיקה להסכם, לרוטציה, על ידי דן מרידור. דן מרידור אמר לשמיר, תשמע, שמעון פרס לא יקיים את הרוטציה, בדיוק כמו שהחשדנות שהייתה היום. ולכן צריך לתקן את חוק היסוד. עכשיו, מולי מטעם הליכוד היה משה ניסים. משה ניסים לא העלה את הטענה, מי שהעלה אותה זה דן מרידור. באתי לשמיר ואמרתי לו, אני מבטיח לך שפרס יקיים את הרוטציה במועד, בלי בעיה. אבל מעל ומעבר לכל, לא לכבודכם, לא שלך ולא של פרס, שאתם תלכו לתיקון חוק יסוד שהוא נובע כולו מחוסר אמון ביניכם. אמרתי לו, לא עושים את זה, זה פשוט מאוד, אתם רוצחים את חוקי היסוד של מדינת ישראל, ולא ישכחו לכם את זה לעולם. תן לי להכין לך חוות דעת משפטית, מדוע אסור לתקן את חוק היסוד, ואם אני אשכנע אותך. הסכים שמיר, הכנתי חוות דעת, 9 עמודים, ובאנו לפגישה שמיר, דן מרידור ומשה ניסים. שמיר, שהוא קרא את חוות הדעת, הוא השתכנע. פניתי עליו למר שמיר ואמרתי לשמע, אני מבטיח לך ששמעון פרס יקיים, הוא רוצה להוכיח, בניגוד למה שאומרים עליו, שהוא איש של מילה, מבטיח מקיים. אומר לי שמיר ככה במין חיוך מתחת לשפם, מה יהיה אם הוא לא יקיים? אמרתי לו, אני מר שמיר, יש פה 2 עדים, משה ניסים ודן מרידור, אני מתפטר מהכנסת. רק אל תתקנו את חוקי היסוד, אמרתי לו, זה פשוט פצע אמיתי בחקיקה. שמיר קיבל, ואכן התקיימה הרוטציה על כל המשתמע.
אתה חושב שהיום באמת 2 הצדדים יכלו להגיע להסכם כזה בלי החקיקה? כשהחשדנות כל כך גדולה?
חד משמעי. תראה, ביד יש מפתח שאותו מי שהכין את ההסכם, אבי ליכט. אבי ליכט אני מכיר, אני הופעתי נגדו בבגץ וזכיתי מולו. אנחנו בידידות רבה, הוא אדם הגון, רק מה? הוא פקיד, הוא כל חייו היה פקיד. הוא לא האמין, כמו רוב הפקידים, לא האמין לפוליטיקאים.
לא, אבל גם גנץ לא מאמין לנתניהו. גם עכשיו יש חשדנות גדולה בכחול לבן מדברים שהם לא בטוחים שלמרות החוק נתניהו יעביר את המנדט.
נתניהו היה פרלמנטר? אתה מביא אותי לאור לשאלה לגמרי אחרת. האם בכלל אפשר לעשות הסכם עם מישהו שיש לו כתבי אישום, 3 כתבי אישום?
בגץ אומר שכן.
בגץ אומר, אני מדבר כרגע על עצמי, 30 שנה בכנסת עם כל המשתמע. חד משמעי לא.
זאת אומרת שעם נתניהו אי אפשר להגיע בכלל להסכם בגלל הכתב אישום.
זו שאלה שאתה מטפח במשך השנים. אגיד לך בגילוי לב, אני מקיים שיחות עם אנשי ליכוד, מדברים, מטלפינים, מדברים, רוני מילו, דן מרידור, דן תיכון, משה ניסים, כולנו מסכימים, אין בינינו הבדל של ליכוד, פלגת העבודה. אנחנו מדברים כי פרלמנטרים מכירים את הכנסת. It is not done. ותאמין לי, מה שהם אומרים על ביבי נתניהו, השכן שלי, על מה שהם אומרים עליו, אני לא מעיז להגיד. זה לא אותה מדינה, זה לא אותה כנסת. מילה זה לא מילה.
אז אתה חושב שלמרות ההסכם נתניהו פשוט לא יעביר את המנדט?
הוא לא יעביר את המנדט.
פשוט לא יקרה, יגיד בחירות וזהו?
בחירות או כל פתרון אחר. תראה, ברגע שהוא מעביר את המנדט, והוא מפסיק להיות ראש ממשלה, למרות התיקון בחוק, אין לו חסינות, ותהיה פנייה לבגצי.
לפי הלכת דרי פנחסי שהוא לא יכול להמשיך בתפקידו.
כן, קל וחומר, באמת, אם באים ואומרים, שר שהוגש נגדו כתב אישום לא יכול לכהן בממשלה, בגלל זה שלא העלינו על דעתנו, אז, לא אני, לא דן מרידור, לא אף אחד מאיתנו, שזה יכול לקרות לראש ממשלה, לא העלינו על דעתנו. בגלל זה נוצרה כאילו הפרצה הזאת, עכשיו יבוא בית המשפט ותהיה פנייה, ויגידו רבותיי, בחוק היסוד, אמרתם ראש ממשלה, כדי לא ליצור מה שנקרא זעזוע פוליטי, הוא ממשיך לכהן עד לפסק דין חלוט. אבל למה ממלא מקום? הרי לא יהיה בעיה פוליטית, יש הסדר. לכן, ברגע שהוא הופך להיות לא ראש ממשלה, אלא ממלא מקום, חלה הלכת פרחסי דרעי עליו.
ואז הוא צריך להתפטר או להיות מפוטר.
חד משמעי.
אז אם אתה מנתח את בני גנץ, מגיע להסכם הזה עם נתניהו, אחרי שבמערכת הבחירות הוא קרא לו או כחול לבן או ארדואן, למה זה קרה ואיך זה דומה ושונה מהתקופה שאתה ליווית את ממשלת האחדות?
אוף דה רקורד, למרות שמקליפים אותי. תראה, אני כשר אנרגיה וכשר ביטחון פנים, היה לי ניסיון רב מאוד עם אנשי צבא לשעבר. רובם אני סומך עליהם, ידידים, חברים, עד היום. אבל לכולם יחד, אין ניסיון פוליטי. הם חושבים, בפוליטיקה מותר הכל. הם באים מעולם אחר, מתרבות אחרת, וזאת לא אמת. יש פוליטיקאים הגונים, לפחות היו, וישרים, עם ידיים נקיות, שלא יעלה על דעתם לנהוג אחרת. זה לא קורה היום. אם יש משהו שמטריד, מדאיג, אותי ואנשים אחרים, פוליטיקאים בעלי ותק, כולל רבים בתוך הליכוד, ולצערי הרב, נתניהו, על אף כישרונות רבים שיש לו, יש לו בעיה אמיתית. הוא איננו מבחין מה מותר ומה אסור, מה מוסרי ומה לא, מה ישר ומה לא ישר.
ואתה לא חושב שממשלת אחדות עכשיו תמתן את זה? דווקא פיקוח שלא הולכים ממשלת ימין צרה, אלא שיש עוד איזשהו גורם שיצליח לבלום אותו, בדיוק כמו שתיארת שבממשלת האחדות הקודמת, היה מנגנונים, איך כל צד לא מושך זה להתנחלויות או זה לדבר אחר?
ליאור, בוא אגיד לך ככה, באמת בניסיון, אני לפעמים מסתכל על ההיסטוריה. את יודע באיזה מספר אני נכנסתי לכנסת? 56. זה היה גודל הסיעה. בחייך. אז היום אין לי מפלגה, אני מסתכל על המפלגה עם דמעות בעיניי. בחייך. הבעיה של, שאני לא מאמין שהממשלה הזאת תחזיק מעמד.
אבל אתה רואה פתרון עכשיו למשבר הפוליטי הנוכחי, או שזהו עכשיו אנחנו איזושהי רכבת דוהרת לכיוון של עוד בחירות?
להערכתי כן. המבנה של הממשלה הוא לא הגיוני. ומי שיעץ לגנץ, אלה אנשים שלא מכירים את המערכת הפוליטית, באמת, inside out. אנשים, בסדר, יעצו לו, אמרו לו, שמה, אתה לא סומך עליו, הוא בצדק, תכניס את זה לחוק. לממלא מקום יהיה מעון רשמי בירושלים? באמת, לאן יכולה המערכת להידרדר, לאיזה רמה? עכשיו, אילו היה אדם בעל ניסיון פוליטי, אחר מגנץ, ברגע שהיו מעלים את זה, היה בא ואומר, לא בא בחשבון.
אבל אתה חושב שעכשיו יש אלטרנטיבה כלשהי לנתניהו?
בתוך הליכוד, זה תלוי בהם.
ובחוץ?
אם אתה שואל אותי...
בתור שואל פוליטי ותיק, אז אולי אתה מזהה מישהו שאף אחד אחר לא מזהה.
מבין האנשים שיש להם ניסיון פוליטי ומבינים, אהוד ברק. אבל אהוד ברק אין לו כל סיכוי. אבל מבין השמות שמתרוצצים מסביב, אמרתי אייזנקוט. יכול להיות שיש לו יותר חוץ שדרה. גנץ הלך בתמימות ובנאיביות, והוא חשב שהוא נמצא בצבא, יש לו יועצים, הם אומרים לו והוא עושה. ויצרו לו איזה מפלצת חוקתית, כן? שהיא לא תחזיק מעמד.
אבל אתה חושב שישראל צריכה פשוט עוד גנרל? כשאמרת שהגנרלים
לא,
קודם...
אני מחפש פתרון. הנכד שלי עדיין צעיר, כדי שהוא יהיה מועמד, והוא, ואני לא רוצה והוא לא רוצה. אין לי, אתה שואל אותי כרגע, יש משבר מנהיגות שנמשך כמה שנים טובות. מאז רצח רבין, יש לנו בעיה אמיתית שלא צמח מה שנקרא מנהיג סדר גודל, ואין לך אפילו את אריק שרון, על כל הבעיות שלו. אבל אריק שרון היה אישיות, אין לך את שמיר. אני מוכן ללכת בצד הליכוד. איפה האנשים שהיו שם? הם היום שותקים? שתקת הכפסים, וגדעון סער, שהעיז להרים את הראש, הוא לא יהיה חבר ממשלה.
כן, זה התכנון. בוא נדבר לסיום על מפלגת העבודה, זהו, הסיפור נגמר?
לא, ההפך.
כן, אתה חושב שיש תקומה?
אני חושב שכן. בניתוח שלי לאורך הזמן, ולא מבחינה רציונלית, מדינת ישראל זקוקה לשני זרמים בתוכה. העם זקוק לזה, לאיזון הזה. איך זה יצמח, איך זה יגיע, אחד מן השתיים. או אחרי משבר פוליטי חזק, וזה יכול לבוא, או אחרי משבר צבאי, העלול להתרחש. אין חברת ביטוח למה שיקרה. תראה, לפני הקורונה, כל התחזיות דיברו על האפשרות שיהיה מערך צבאי גם בדרום וגם בצפון. ונערכנו לכיוון הזה. זה קיים, זה לא נעלם. הקורונה דחתה את כל המצב הזה. במצב כזה, שבו תהיה התפקחות בתוך העם, שמה שמכרו לו סיפורים שאנחנו אימפריה וחזקים וכל היתר, זה כמו מלחמת יום הכיפורים. יתעורר העם ביום בהיר אחד ויתברר לו שמכרו לו פשוט סיפורים. אני מחפש מישהו שאני יכול לבוא ולהגיד שלאורך זמן אפשר לסמוך עליו כמו רבין, כמו מנחם בגין. פחדנו מבגין, שהוא לא ישמור על הדמוקרטיה. הוא היה הפתעה. הפתעה אמיתית, הוא ניסה להוכיח שבניגוד לכל הביקורת נגדו, הוא איש שמכבד את החוק, את בית המשפט.
זה לא איזה נוסטלגיה לעולם שפשוט לא יחזור יותר?
יכול להיות. ואז יש מה הפרירה שלי, זה לכתוב ספר, זה זעקי ארץ אהובה.
טוב, בנימה הזאת נסיים. משה שחל, תודה רבה.
תודה לך.
עוד רגע תהיה פה רינה, טרנג'נדרית בת 9, שמופיעה לשער של מוסף הארץ, אבל עוד קודם פרסומת קצרה.
וואו, זה פשוט כל כך נכון, כל מילה בסלע. לא, זה פשוט לא ממש מרגיז, למרות שיש בזה משהו.
יש רק אתר אחד שיכול לעורר כל כך הרבה מחשבות אצל אדם אחד. הארץ, חושבים פתוח. רכשו עכשיו מינוי דיגיטלי ב-30% הנחה, בעזרת קוד ההטבה פוד 30 באנגלית, בארץ COIL, בכפוף לתנאי הרכישה באתר.
אנחנו מארחים עכשיו את כוכבת השער של מוסף הארץ, רינה, ילדה טרנג'נדרית בת 9, שלום?
שלום.
מה נשמע?
בסדר.
מתרגשת להיות פה?
כן, מאוד.
מה חשבת שיקרה?
לא חשבתי שכמה ימים אחרי הכתבה כבר יגידו לי להגיע לפודקאסט וכאלה.
אז תכף אנחנו נדבר על זה, אנחנו מארחים פה גם את האמא שלך, קרן ריבקין נודלמן, שלום.
שלום.
וורד לי שפרסמה את הכתבה הזאת.
היי, שלום.
אז ורד, נתחיל איתך, איך הגעת לרינה?
נורה גרינברג, אחת הפעילות הידועות של הקהילה הטרנג'נדרית, הזמינה אותי יום אחד לכנס שהיא ערכה, לפני כשנה וחצי בערך. היא אמרה לי שאני יודעת שאת מכירה את הקהילה שנים ארוכות בכיוון אחר של שולי החברה, אני מאוד רוצה שתבואי לראות זווית אחרת. כל הכנס היה על משפחה וקשרי משפחה. באתי והיה מרתק יום שלם. בסוף הכנס, המושב האחרון היה של הורים, ומשם למדתי שיש בעצם תופעה שהורים בעצם היום בישראל כבר מכבדים את הילד שמבטא את זה בגיל נורא צעיר, ומאפשרים את ההתאמה המגדרית. ואני מודה שהלסת נשמתה. אני במשך שנים ארוכות מראיינת טרנג'נדריות יותר בוגרות, שאומנם תמיד מספרות שהם ידעו את זה בגיל נורא צעיר, או הרגישו את זה בגיל צעיר, אבל לא כיבדו את הבקשה שלהם, או את הרצון הזה שלהם, ואני פוגשת אותם, לצערי, הרבה פעמים בשולי החברה, כשלכולם יש רקע שהם נזרקו מהבית, ויש נתק קשה.
ופה ההורים משתפים פעולה, אפילו מעודדים באיזשהו אופן.
מגיל נורא קטן, וגם כשאתה שומע ילד, ילדה, שמבטאים את זה, ועם כל הידע של הרעיונות עם המבוגרים שמספרים, שזה מה שהם חוו כילדים, זה עדיין מדהים ומאוד מרגש, והבנתי שזאת הכתבה שאני צריכה להביא. סיפור אחד, דווקא של קבלה, של הכלה, של אהבה משפחתית ותמיכה, בניגוד לכל מה שאנחנו יודעים כל השנים שהן נאלצות לשרוד בשולי החברה.
רינה, בגיל 5 כבר את מספרת שהרגשת שאת בת, ומה עשית עם זה?
בהתחלה ניסיתי להגיד לאמא, אבל זה כל פעם אמרתי לה לא חשוב, שאני לא רוצה ממש, לא ידעתי מה להגיד. ואז רק בערך אחרי שנה, באתי אליה ואמרתי לה שאני לא מרגישה בגוף הנכון, ואני רוצה להיות בת.
מה זה אומר להיות בת?
ללבוש בגדים של בנות, להעריך שיער, לדבר אליי בלשון של בת, ודברים כאלה.
מה אמא אמרה?
אמא חיבדה את זה ואמרה שאם זה מי שאני, אז היא תיתן לי להיות.
קרן, זה בא לך בהפתעה או שהרגשת משהו לפני זה?
היו כל מיני סימנים, אבל לא ידענו בעצם, עד שזה ממש יצא בטיפול בעצם, בעזרת לי ראובני, לא ידענו שזה היה כיוון, זאת אומרת, היו כל מיני דברים שבדיעבד אני יכולה להסתכל ולהגיד, אלה היו סימנים, אבל באותה מידה, אותם סימנים יכלו גם להיות לילד שלא מרגיש בזהות טרנסג'נדרית, אלא ילד שאוהב דברים יותר של בנות, וזה גם היה, יכול להיות בסדר גמור, אבל כשהבנו שזה משהו שקשור לזהות שלה ולתחושה שלה של מי היא, אז הבנו שצריך לפעול באופן אקטיבי ולעזור לה לבטא את זה.
את פסיכולוגית בהכשרה שלך, זה עזר או שזה הפריע דווקא?
אני חושבת שגם וגם. זה עזר לדעתי מבחינת ההסתכלות על הדברים, הבדיקה של דברים לעומק. זה מאפיין אותי לא רק באופן המקצועי, אלא חושבת שבגלל זה אולי הגעתי לתחום. אני לא מומחית בתחום של מגדר, ולכן פניתי לחפש ייעוץ ממישהי שכן מנוסה בזה.
רינה, איך אתה זוכר את התקופה הזאת, פתאום השינוי?
זה היה תקופה שלא ממש ידעתי מה אני ומי אני, איך כל מיני ילדים יגיבו וכאלה.
איך הילדים יגיבו באמת?
בהתחלה הם יגיבו, חלק יגיבו טוב, חלק יגיבו לא הכי טוב, אבל...
זאת באת אליהם, אמרת, אני ילדה ומה הם עשו?
בהתחלה כולם היו בעד, אבל אחרי כמה ימים התחיל הצד של גם של להציק וזה, ועם הזמן זה פשוט הלך ומעט.
כי זה נהיה להם טבעי?
כן.
כשהכתבה התפרסמה, חברים שלך ראו אותה, ההורים שלהם ראו, המורים, עכשיו אין בית ספר בכיתה היום.
לא, אבל כן עשיתי על זה פגישה בזום, שהראיתי להם את ה...
הראית את הכתבה בזום?
כן.
אז מה היו התגובות?
שאני אמיצה ו...
מפורסמת?
כן, גם. להרבה ילדות וילדים טרנסים, במיוחד אין את האומץ לעשות את זה.
מערכת החינוך קרן שיתפה פעולה?
אין נועל שבעצם מדריך ומכוון מסגרות חינוך איך להתמודד ומה הם צריכים לעשות. ברגע שהבנו שזה הכיוון, הזמנו אותה, את מנהלת בית הספר לשבת איתנו, והגיעו צוות מהשפח, מהשירות הפסיכולוגי החינוכי ומהשירות הפסיכולוגי הייעוצי, וגם לי ראובן הצטרפה אלינו, ועשינו מין חשיבה מה בעצם רינה צריכה מבית הספר, וקיבלנו תמיכה מלאה מבחינת לשון הפנייה במסמכים ובפנייה אליה, והיחס אליה היה... מהרגע שעשינו את השינוי והיא נכנסה לבית הספר, יחס כבת.
והתלמידים האחרים אמרו בהתחלה הציקו ואז עבר.
תמיד יש פה ושם מקרים של ילדים שלא מבינים את זה, או זה מרגיש להם מוזר, במיוחד שהם הכירו אותה לפני, אבל הרוב המכריע של הילדים קיבלו את זה בצורה טבעית וכיבדו אותה מההתחלה. בכלל מהניסיון שלנו ילדים מצליחים לעכל את זה, הרבה יותר בקלות מאשר מבוגרים.
זוורת, הסיפור הזה הוא מייצג, כי נשמע יחסית, הילדה הייתה מאוד ברורה, ההורים שיתפו פעולה, מערכת החינוך שיתפה פעולה, יחסית נשמע סיפור של הצלחה. ככה זה בכל מקרה פה, כי הזמנים השתנו, או שזה יוצא דופן?
תראה, במרפאה הגדולה בישראל, מרפאה לילדים בני נוער מגווני מגדר באיכילוב, מרפאה שנפתחה ב-2013, והחלה לטפל בשלושה ילדים, היום יש בערך 200 פניות כבר. זאת אומרת, יש עלייה דרמטית בשנים האחרונות, וכן של קבלה ושל החלה של הילדים. עדיין יש הרבה בתים, כן, שאין את הידע, שגם לפעמים מפחדים ללכת בדרך האמיצה של המשפחה הזאת, ומנסים לדכא, ומנסים לא לעשות כלום. יש גם את התופעה הזאת, שוב, אני רואה את זה שנים. אני חושבת באמת שאי אפשר לדכא את זה.
ולמה ככה במקרים? כי אנחנו חברה יותר פתוחה?
השיח השתנה, אנחנו רואים הרבה יותר פתאום, אתה יודע, טרנג'נדריות באח הגדול. כל מיני ידוענים שיוצאים לתקשורת ומספרים אל הילדים, הטרנג'נדרים שלהם שמשנים את הזהות. זה נהיה יותר מקובל ומדובר, וברגע שזה מדובר, אז הורים הרבה יותר קשה להם להדחיק את זה. זאת אומרת, הם פתאום כן מבינים במה מדובר. בוא נגיד שאם בעבר יש מרוינת שלי שסיפרה לי שכשהיא הייתה ילדה והיא באה לאמא שלה והיא אמרה לה, אמא, אני מרגישה שאני בת, מה צריך לעשות? אז האמא ענתה בבדיחות הדעת, אז וי, בשביל מה? לנשים יש הרבה מטלות, תצטרכי לעשות כביסה ולבשל. זאת אומרת, זה היה סגנון. ואני חושבת שהיום כשרואים סימנים והולכים לייעוץ, הדברים הרבה יותר ברורים, ויש גם דוגמאות של אנשים טרנג'נדרים שחיים חיים טובים. ואני חושבת שגם זה גורם לאנשים לקבל אומץ ולכבד את הזהות של הילדים שלהם.
קרן, כשרינה דיברה איתכם פעם ראשונה, אפילו היום אין איזושהי מחשבה, אולי זה עוד שנה, שנתיים יתהפך חזרה?
ונניח שכן, אז...
תזרמו איתה גם בכיוון הזה?
אני לא רואה שיש נזק בלכבד אותה ולהעביר לה את המסר שאנחנו אוהבים אותה כמו שהיא, ואני מקווה שמה שהיא לא תהיה... בכל התחומים בעתיד שלה, שהיא תוכל לשתף במה מתאים לה, מה נכון לה, גם שתהיה יותר גדולה, מה היא תרצה ללמוד ומה היא תרצה לעבוד, שהיא פשוט תגשים את עצמה.
רינה, מה הבחינה שלך? מה את חושבת?
לדעתי אני בסדר עם המצב שאני עכשיו. זה מרגיש לי יותר טוב ממה שהייתי לפני שנתיים, שיצאתי מהארון, שחשבתי, לא ידעתי מה אני רוצה להיות לפני שנתיים, וסוף סוף זה יצא ממני, ואני שמחה מזה, מאוד מזה.
מהחברה את מקבלת חיזוקים או שיש גם לחץ?
יש המון חיזוקים, אבל גם קצת לחץ.
איזה?
שזה לא קורה הרבה פעמים, אבל לפעמים זה כבר לא ממש מהכיתה, זה יותר מהבית ספר בכללי. מציקים לי זה שקוראים לי בשם הקודם שלי, שזה עקב אכילס שלי, ומדברים אליי כבן, או שסתם פשוט באים אליי ומרביצים לי.
זה עדיין קורה.
כן, אבל פעם ב, זה לא קורה כל יום.
ואז קרן, מה עושים? עוד פעם מדברים עם המורה, עם המנהלת, ומנסים להסביר לילדים האחרים, כי הם גם ילדים קטנים.
כן, זה הכיוון. כמה שיותר להסביר, כמה שיותר לדבר, כדי שילדים יבינו, הורים יבינו, אנשי צוות יבינו, שאין פה שום דבר מאיים. אבל בשביל זה צריך להכיר, ובשביל זה צריך לראות, וזו אחת הסיבות שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
למה החלטתם באמת ללכת בצורה כל כך גלויה, גם תמונה של רינה על השער של המוסף, גם לדבר בפנים גלויות, לא להסתיר שום דבר, לא נשמנו אתכם בצללית, לא שיבשנו את השם שלכם, הכל מאוד גלוי ו-in your face. הייתה התלבטות?
הייתה, כמובן. היו הרבה התלבטויות, הרבה התייעצויות, דיונים בינינו לבין עצמנו ועם ורד, וחשבנו לעומק על הסוגיה הזאת. אנחנו יודעים שזה יכולים להיות לזה גם מחירים, וזה לא דבר פשוט, לא לרינה ולא לנו, אנחנו אנשים מאוד מופנמים באופי שלנו, אבל הרגשנו שזאת הדרך היחידה להעביר את המסר שאנחנו רוצים להעביר, ולהגיע בעיקר לילדים ונוער טרנס, להורים שלא יודעים מה לעשות, שזה מאיים עליהם, שזה מפחיד אותם, ולהעביר להם את המסר שזה בסדר וזה אפשרי, ועם תמיכה הילדים האלה יכולים להגיע למקומות נפלאים ולהיות מאושרים.
רינה, את גם קצת פחדת או שהיית שלמה עם זה?
אני מאוד רציתי דווקא שיראו וזה, אבל אחרי כמה זמן אמרתי שאולי לא כדאי, פחדתי שיהיו כל מיני אגבות אליי, כי אם אני מתפרסמת בתור עצמי אז יהיה הרבה שיגידו רע וזה, אבל בסוף הבנתי שהרוב הם טובים, וגם אם יש תגובות רעות פשוט להתעלם, ובכללי להראות לילדים טרנסים שאין בושה להראות אותך, וזה לא קשה, אתה צריך פשוט לבקש את מה שאתה רוצה.
רינה, מה נאחל לך לסיום? חזרה ללימודים, משהו, קורונה תיגמר, או משהו אישי?
לא, אין לי ממש.
טוב.
כן.
רינה, תודה רבה לך, גם קרן ריבקין נודלמן, וגם ורד לי, תודה רבה לשלושתכן.
תודה רבה.
תודה.
וזו הסדרה המדוברת של תקופת הקורונה, מייקל ג'ורדן, הריקוד האחרון, חוזרים איתו לעונה של 97-98, שלום אלעד זאבי וניב הדס.
אהלן.
היי.
מה כל כך מוצלח ומדובר בסדרה הזאת?
קודם כל העובדה שג'ורדן הוא פשוט יוצא דופן, הוא במדרגה נפרדת משאר שחקני הכדורסל, נגיד אתה הולך לסדרות גמר ואתה הולך לאולסטרים, ואתה רואה שם את כולם, את ברקלי ואת שקיל, וכל מיני אפילו שמות כמו ביל ראסל, אתה רואה שם. את ג'ורדן אתה לא רואה שם. ג'ורדן הוא כמו איזו ישות נפרדת בעולם הכדורסל ובהיסטוריה של הענף.
טוב, האייקון.
בדיוק, האייקון, ופתאום לראות אותו חוזר, יושב, מדבר, בשנת 2020, על כל הדברים בלי פילטרים, כולל כללות לפעמים שהוא מתעצבן, וזה דברים יוצאי דופן.
למה העונה הזאת כל כך משמעותית?
זו בעצם הייתה עונת הפרידה, זה בגלל זה גם השם הריקוד האחרון, וזו הייתה חתיכת עונה מבחינת הדרמות שהיו בה. כל כך הרבה תהפוכות והריב של כולם עם הג'נרל מנג'ר.
סטף, נדבר על הריבים, אבל קודם ניב, אולי הסוד ההצלחה זה שעכשיו אין ספורט, אין מה לראות, יש שידורים חוזרים גם ב-ESPN, או מריצים שם כל מיני ליגות בייסבול מקוריאה, אז עכשיו פתאום משהו מדובר כל כך, ופתאום זה נחשף עכשיו.
אל תשכח כדורגל מבלרוס.
נשמע להיט.
כן, זה הדיבור הכי חם גם בספורט וגם בטלוויזיה. זאת אומרת, זה גם אירוע הספורט הכי גדול שקורה כרגע. אתה פותח את מדורי הספורט. אמריקה מחכה לפרקים הבאים של ריקוד האחרון. מה יגידו אחרי הפרק הזה? בעקבות הפרק הזה, כל ארצות הברית מתעסקת ביחסים בין איזיה תומאס למייקל ג'ורדן ומה קרה בנבחרת האולימפית. לפני זה, מתעסקים בשכר של סקוטי פיפן. זאת אומרת, פתאום אנחנו מתעסקים בדברים שקרו לפני יותר מ-20 שנה, במדורי הספורט, כאילו הם היו השבוע. זה דבר אחד. ומצד שני, באמת ברמת טלוויזיון, כולם רואים את זה. מבחינת העשייה, למרות שהסדרה לא מראה שום דבר חדש, מי שקרא גם את הספר של דיוויד הלברשטום, נכון? וגם את ג'ורדן רולס, וקצת עקב, אנחנו מדברים על ימי ראשית האינטרנט, אין פה סיפורים חדשים, אין פה שום דבר שאנחנו לא יודעים, אבל הדרך שבה מספרים את זה היא אדירה, היא כל כך הציידגייס, כל כך איך שמספרים סיפור בימינו, המעברים בזמן, החזרה אחורה, הפתאום להתמקד בבן אדם אחד, ואז לחזור לסיפור הכללי של הקבוצה, ולראות את הפונקציה שלו בתוך כל הארגון הזה, זה נהדר.
אני חושב שגם אחת הדרכים המשמעותיות לראות את ההשפעה של זה, זה אשתי רואה את זה. אתה יודע, אשתי היא לא חובבת ספורט, היא אפילו לא קוראת גם כל דבר שאני כותב אפילו, אבל את זה היא רואה.
כי זו טלוויזיה טובה?
כי זו טלוויזיה טובה, כי זה מעניין.
וכי מייקל ג'ורדן זה כמו, אומרים על אנשים, הוא היה גדול מכולם, אבל זה מייקל ג'ורדן זה גם אמפירי. זאת אומרת, אתה יכול להגיד מייקל ג'קסון הוא מלך הפופ, אז יש לו באמת את ה...
טייטל ואת המעמד.
כן, אבל זה לא, הוא לא הגיע לשש טבעות אליפות מתוך שש סדרות גמר.
פה אין שאלות.
אין דבר כזה, וגם ברמת הקריזמה, יש פה קריזמה של רוקסטאר ברמה הכי גבוהה.
בוא נצלול לתוך הסדרה, מה אנחנו לומדים על ג'ורדן בסדרה הזאת?
קודם כל חשוב לציין שאנחנו לא לומדים דברים שאף אחד לא ידע. זאת אומרת, הבן אדם היה לו קריירה כל כך ארוכה והתעסקו כל כך הרבה כי הוא היה כזה אייקון. מה שאנחנו לא מכירים, לעומק כל כך זה הצורה באנשים אחרים ראו את זה, או אנשים שהיו איתו באותו זמן, למשל חברים לקבוצה, וכמות באמת מרועיינים מטורפת.
שהוא היה מניאק בסופו של דבר.
או, הוא היה אס-הול, כמו שמכנים...
הוא רדה בהם. הוא ידע שהוא האלפה-מייל המוחלט, כמו שאנחנו יודעים את זה, וכמו שכל העולם ידע את זה, גם הוא ידע את זה, וגם הוא יפנים את זה, והתנהג ככה.
והוא own it. אתה רואה אותו פשוט מיישיר את המבט למצלמה, הוא אומר, תשמעו, אם מי שלא עמד ברמה המנטלית שלו, עשיתי לו גיהנום.
אתה רואה את המבט למצלמה עם העיניים שיש איזה הצבה בישונים, ואני תוהה אם זה מאלכואליזם או מסיגרים.
זה אחת החידות. זה אחת
נכון,
החידות.
אני ממש קשה לי, זה כמעט מנומר.
אדומות, צהובות, משהו שם, זה אבל עדיין חודרות. עכשיו, ההתנהגות הזאת לא הייתה מן הסתם לחברים לקבוצה, שהוא פשוט רצה שהם יגיעו לרמה המנטלית שלו. הוא היה קילר גם במובן של היריבויות שלו. והיריבות שלו, למשל, עם איזיה תומאס, אחרי השנים של המאבק של שיקגו בולס בדטרויט.
כן, אתה רואה איך 30 שנה אחרי זה עוד כואב לו וזה...
זה ממש בוער בו. זה באמת אנחנו יכולים לשמוע בקלטה הזאת.
I respect Isaiah Thomas's talent. To me, the best point guard of all time is Magic Johnson, and right behind him is Isaiah Thomas. No matter how much I hate him, yeah, I respect his game.
מה עולה משם?
בסוף, אחרי ששיקגו הצליחה סוף סוף לנצח את דטרויט, שחקני דטרויט כמה שניות לסיום המשחק, פשוט עזבו את המגרש בלי ללחוץ ידיים. אתה רואה שג'ורדן לא סלח, לא כשהוא לא סלח בזמן אמת, שהוא זה שכביכול היה אחראי על זה שאיזיה תומאס לא יהיה חלק מנבחרת החלומות, הוא גם לא סלח היום 30 שנה אחרי.
הוא מתעצבן כשתומאס אומר לו שגם נגיד בוסטון עשו את זה להם לדטרויט, מה שנכון אגב.
נכון.
זאת אומרת, זה לא היה איזה משהו לא נהוג, אבל הוא ציפה שיבוא וילחצו לו את היד ויחתירו אותו. זאת אומרת, הוא רצה את הגושפנקה הזאת גם מהאנשים שהוא הצליח להביא סוף סוף. עכשיו זה גם פונקציה של זה שהיה לו כל כך קשה לנצח אותם.
לגמרי.
אז עד שהוא כבר הגיע לזה, הוא רצה איזושהי הכרה מהם.
הוא גם אמר, אני שנתיים לחצתי לו את היד אחרי שהפסדתי, למרות שזה קשה מאוד וזה, והוא לא עשה לי את זה, והוא פשוט לא שכח את זה, וזה פשוט רגע טלוויזיוני נהדר בסדרה.
בוא נדבר על היחסים שלו עם מנהל הקבוצה. חיים לוינסון קרא לזה אנטישמיות, שאני לא יודע אם אנחנו נאמץ פה את ההגדרה הזאת, אבל מערכת יחסים באמת של זלזול, של אני סטאר, אתה תסתדר עם זה.
זה התחיל בהרבה תקריות קטנות ביניהם, וזה המשיך בזה שמנג'ר ג'רי קראוס, הוא הרגיש שהוא לא מקבל מספיק קרדיט על זה שהוא עוזר להרכיב את הקבוצה, שהכל זה מייקל ג'ורדן, והכל זה פיל ג'קסון, והכל זה הכוכבים, והוא לא מקבל מספיק קרדיט. עד שזה הגיע לנקודת על חזור.
אני לא יודע אם אנטישמיות, ברור שיש סממנים של אנטישמיות באופן שבו הם צוחקים על קראוס, כל חברי הקבוצה, נגיד שזה קטע
יהודי, נמוך, עם קרס, מקריח.
כן, הם נורא צוחקים עליו, נגיד שתרקוד ג'רי, כשהם אחרי זה ניצחון, הם כאילו רוצים שהוא ירקוד ושהוא יעשה, הם מתייחסים עליו כמו לבפון. קודם כל, ג'ורדן הוא ממדינה דרומית, הוא מצפון קרוליינה, מגיע. 100 ומשהו שנה קודם לכן, עוד אבות אבותיו היו עבדים. אני חושב שאתה ממש רואה את החשדנות והפחד שלהם מבעלי ההון הלבנים. זה משהו שהוא מובנה, ואני לא חושב שזה קשור לאנטישמיות, אני חושב שזה קשור לאיזו חרדה פנימית, ולכן גם רואים את התגובות האלה, כל פעם כשהם מדברים על איזשהו שחקן, שג'רי קראוס, הג'נרל מנג'ר, מסמפת או תופס ממנו, ג'ורדן יש לו איזו שליחות לחסל אותו על המגרש, להראות שהוא יותר טוב, להנחיח את עצמו עוד יותר ועוד יותר, כאילו שהוא צריך.
חלק מהעניין זה גם שג'ורדן תמיד היה צריך משחק בתוך משחק, הוא היה צריך עוד אתגר, לא רק לנצח את הקבוצה השנייה, הוא צריך משהו שידליק אותו, את הדלק. אז הוא בחר אותו, ואם הוא קראוס אוהב אותו, עכשיו אני אחסל אותו, והוא אוהב אותו, אז אני אחסל אותו, והוא קלה אליי 37 במשחק הקודם, תראו מה אני אעשה לו עכשיו.
משווים ביני לבין קלייד דרקסלר? מי זה קלייד דרקסלר?
מי זה קלייד דרקסלר?
אלעד, איתך בפעם הקודמת דיברנו על קובי בריינט, אחרי שהוא נהרג בהתרסקות מסוק, אם אתה צריך להשוות ביניהם?
המערכת יחסים הזאת היא תמיד הייתה של מנטור ותלמיד, לפחות מבחינת בריינט. בריינט בעצם חיכה את ג'ורדן בכל כך הרבה דברים, בין אם אלה תנועות על המגרש, וזה יכול להיות גם דברים מחוץ למגרש, כמו התנהגות לחברים לקבוצה, כאילו אם ג'ורדן היה אס-הול, אז בריינט היה אס-הול, ולקח את זה אפילו עד הקצה.
וההתנהגות של ג'ורדן כלפי חואנית האשתו, וההתנהגות של בריינט כלפי ונסה אשתו, למשל.
הניסויים של ג'ורדן פרקו, קובי החזיק את הניסויים שלו עד הסוף, אבל כן, אתה ממש גם... קובי מדבר בסדרה הזה, הם הצליחו לצלם אותו, ואתה רואה ממש, הוא אומר, אני לא הייתי מגיע להיות מי שאני בלי מייקל ג'ורדן, לא הייתי זוכה בחמש אליפויות בלי מייקל ג'ורדן, עד כדי כך.
אני חושב שקובי, מבחינת התנהלות תקשורתית, הוא כבר גרסה משוכללת של ג'ורדן, הוא דור אחד קדימה. אתה רואה את כמה הוא הרבה יותר משופשף כאנטרטיינר, נכון?
לגמרי.
זה משהו ש...
כן, מייקל ג'ורדן, אחת גם מהסיבות ש... כל כך התגעגעו אליו, אני אומר, כי הוא עוד לא הגיע לדור הזה של הרשתות החברתיות.
בדיוק, בעיניי זה גם באמת הסיבה ללמה הסדרה הזאת קורית ולמה היא כל כך מצליחה. כי היא באמת ממסגרת את השיקגו בולס ואת מייקל ג'ורדן בתור קבוצת הספורט הגדולה של כל הזמנים, את שיקגו בולס הזו.
עכשיו יש סוג של עדנה לסדרות התיעודיות, גם מישל אובמה שתכף נדבר עליה, וגם צ'רנובל ועוד סדרות. במה זה שונה, מה זה דומה?
זה לא רק תיעודיות, בכלל אני חושב שיש איזה ניסיון, גם נגיד תכף יהיה סדרה של ריין מרפי על פרשת מוניקה לוינסקי וקלינטון.
ערוץ ההיסטוריה כזה.
כאילו חוזרים, אני חושב הדרמה של היום, בעיקר בגלל מקבלי ההחלטות של היום, הם הילדים של פעם, הדור פחות או יותר שלנו, סוף 30, תחילת 40, האנשים שרוצים עכשיו להנחיח את הדבר הזה ולהראות את המקום של האירועים האלה בהיסטוריה, את החשיבות ההיסטורית שלהם. ולכן אנחנו רואים כל מיני סדרות כאלה, גם נגיד החזרה לוואטשמן אפילו, הסרט על ביסטי בויז, כמובן הסדרה הזאת היא הריקוד האחרון, צ'רנוביל כמו שאמרת, הרצח של ורסאצ'ה, אירועים טרום רשתות חברתיות, מביאים אותם עכשיו לקדמת הבמה ובאמת מנחיכים את החשיבות ההיסטורית שלהם. אנשים בגיל שלנו הם עכשיו הגיעו למקום של להיות מקבלי החלטות, ואנשים שרוצים שתהיה נוסטלגיה לזמן שלהם, הם רואים נגיד שיש איזה דיבור פתאום שאולי גולדן סטייט ווריור זה הקבוצה הגדולה בכל הזמנים. אני חושב שזה היה קטליזטור מאוד רציני בלשכנע את מייקל ג'ורדן כדי לעשות את זה. הוא רוצה לשים את הסטמפה שלו, את הסטמפה התרבותית גם.
נכון, הוא אמר, הסדרה הזאת היא חלק מהמורשת שלי, ובאמת גם כשדיברתי אז עם המפיק, הוא אמר לי, תשמע, אני הילדים שלי, הילדים של החברים שלי, הם לובשים אייר ג'ורדן, נעליים שלו, אבל לא ראו אותו משחק. כן,
נעליים, בוא נדבר תכף על הנעליים, הנעליים זה מה שנשאר כרגע.
לגמרי, הנעליים...
אתה יודע, יש קליפים ביוטיוב, אבל זה לא אותו דבר כמו לחיות את המשחק האמיתי, ולהיות שם ברגע שמייקל ג'ורדן מנער מעליו את בריאן ראסל, ושם את ה...
לקום בארבע לפנות בוקר ולראות את המשחק הזה.
בוא נשווה לסרט של מישל אובמה, שהיא שולטת שם בסרט ביד רמה, ויוצאת בעיקר לא אישה מעניינת, אלא מישהי שעושה סיבוב למחירת ספר, ופשוט קמפיין מחירות.
שזה נורא בעייתי, כשאתה שולט בצורה כל כך אבסולוטית בחומרים, ושיש לך את הקאט האחרון, הסיכוי שיהיה לך פה משהו מעניין, הוא הולך וקטן. במקרה של ג'ורדן זה שונה, נגיד מישל אובמה, היא לא סבלה מאיזה חציפה פחותה, מי שכבר אנחנו רגילים לראות אותה בעין הציבורית. אצל ג'ורדן זה טיפה אחר, אבל גם אצל ג'ורדן יש איזשהו מסגור שלו בתור הטוב, היפה, נגיד לעומת דיטרויט פיסטונס, אלון נידן כתב על זה כמה טורים, שגם זה רומנטיזציה לכיעור, כי דיטרויט לא הייתה קבוצה שכולה מכות, נגיד מדברים על ביל אמביר בתור איזה בריון, הוא גם היה...
ביל אמביר היה ארבע פעמים אולסטאר, הוא היה מלך הריבאונדים, הוא היה שחקן טוב.
הוא היה הפרוטוטייפ של הסטרץ' פייב, כאילו של סנטר שקולע שלשות. גם להציג אותו ככה, זה איזשהו מין מסגור של ההיסטוריה בתור טובים ורעים, יפים ומכוערים.
זה לעד נשכח את כל זה כשה-NBA חוזר, או שזו סדרה שתישאר איתנו לאורך שנים?
אני חושב שזו סדרה שתישאר, יש יותר מדי דברים שעכשיו נחרטים. אחד מהדברים היפים בסדרה זה שאתה באמת יכול לראות שהם מאמתים אותו עם הדברים הפחות טובים שהוא עשה. וזה לא רק להיות לא נחמד לחברים שלו לקבוצה, זה גם החוסר המעורבות הפוליטית שלו למשל.
שהוא אמר שגם רפובליקאים קונים נעליים.
לא מספיק בעיניי, הוא אמר משפט עוד יותר נוראי.
איך אובמה נזהר שם, איך הוא נזהר לא לפגוע בו.
אגב, זה הישג נורא גדול של הסדרה, אתם מביאים שני נשיאים לשעבר, ואתה רואה שהם הולכים על ביצים.
מדהים.
מפחדים להגיד משהו, מפחדים להסתכסך עם מייקל. הוא אמר משפט יותר נוראי מגם רפובליקאים קונים נעליים. הוא אמר, הומלס יכול להגיד, may I have a dollar please? הוא גם יכול להגיד, hi, welcome to McDonald's, may I take your order? אני חושב שיוצאים איתו קל יחסית כל מה שנוגע לאימורים, ששם הוא מדבר כמו נרקומן.
ניצול נשים.
אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה, אני עושה את זה כי אני נהנה. כן, אבל אתה מכור לאימורים.
רואים שם שהוא קיבל הנחות מהליגה. בוא נראה דברים שהחליקו למייקל ג'ורדן בשנות ה-90 לא היו מחליקים לאף אחד, גם לא לברון, בשנת 2020. אין ספק.
אחד מהדברים שלווינסון כתב, הוא כן צודק, יש פה מימד של פולחן אישיות. הסדרה מקדמת את זה לגמרי. אני מניח שזה מה שהיו צריכים לעשות בשביל לקבל את האישור ולעשות את הדבר הגדול הזה.
אלעד זאב, ניב הדס, תודה.
תודה לך. כיף.
הארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, מאיה בן ניסן הייתה על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.